שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
בשיעור האחרון עסקנו בשיטת רבנו תם, וראינו שהוא אומר שהמנהג לקרוא את קריאת שמע של ערבית קודם צאת הכוכבים מבוסס להבנתו על שיטת רבי יהודה, שסובר שסוף זמן תפילת מנחה הוא בפלג המנחה, וממילא לשיטתו זה גם זמן תחילת תפילת ערבית וממילא גם תחילת זמן קריאת שמע. עמדנו על הקשיים בשיטתו, ביניהם קושיית הראש שתפילה קשורה עם מערכת הקורבנות וקריאת שמע קשורה עם זמני שכיבה, ואי אפשר לקשור את שיטת רבי יהודה של זמן תפילות, זמני תפילות, עם זמני קריאת שמע. פירשנו בשתי דרכים. דרך אחת הייתה למצוא איכשהו שזמן פלג המנחה על פי שיטת רבנו תם יכול לחשב כזמן שכיבה, וראינו שכנראה רבנו תם עצמו לא מקבל את המהלך הזה, והצענו בדרך אחרת לראות את פלג המנחה כזמן שהוא לילה לעניין עבודות המקדש, ומעילה יכול להיות שהוא גם יכול לחשב לילה לעניין תפילות וקריאת שמע. זה בקיצור הדברים שדיברנו עליהם. אלא שכאן מתעוררת קושיה אחרת נגד שיטת רבנו תם, והיא קושיה עקרונית שכדאי להתעכב עליה. בתוספות הם מקשים על שיטת רבנו תם את הקושיה הבאה, שם באותן תוספות בדף ב' עמוד א', ואם תאמר האח אנו מתפללים תפילת מנחה סמוך לחשיכה ואפילו לאחר פלג המנחה, ולא אם אתה סובר בעצם שכל השיטה, כל האפשרות לקרוא קריאת שמע קודם צאת הכוכבים מבוססת על שיטת רבי יהודה שתפילת המנחה היא עד פלג המנחה, אז אם כן איך אנחנו בכל זאת נוהגים להתפלל מנחה גם לאחר פלג המנחה סמוך לחשיכה? ועל כך עונים תוספות, יש לומר דקיימלן כרבנן דאמרי זמן תפילת המנחה עד הערב, ואמרינן לכמן השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דאבד כמר אבד ודאבד כמר אבד. דהיינו לפי השיטה הזאת בעצם הסוגיה לא מכריעה במחלוקת רבי יהודה וחכמים בנוגע לסוף זמן תפילת מנחה, אין כאן הכרעה, והכרעת הסוגיה היא דאבד כמר אבד ודאבד כמר אבד. ומכוח זה בעצם לשיטת רבנו תם אדם גם יכול מצד אחד להתפלל מנחה לאחר פלג המנחה ובזה הוא סומך על דעת חכמים, ומצד שני לקרוא קריאת שמע של ערבית ולהתפלל ערבית קודם השקיעה מפלג המנחה, ואת כל זה הוא עושה מכוח שיטת רבי יהודה. כמובן לאחוז את החבל בשתי קצותיו זה באמת דבר חידוש גדול, וזאת בעצם קושיית התוספות נגד השיטה הזאת. ככה אני מצטט: מכל מקום קשיה דהווה כתרי כולה דסטרן אהדדי, שהרי מאיזה טעם אנו מתפללים ערבית מיד לאחר פלג המנחה, משום דקיים על הנדישת המנחה קלה כדברי רבי יהודה ומיד אבי זמן ערבית, ובזמן התפילה עצמה לא קם עליהם כרבי יהודה אלא כרבנן. אז שיטת רבנו תם היא שיטה מוקשה מכוח שתי הקושיות האלה שהזכרנו כרגע. אף הראש בסימן א' עמד על הקושי הזה, ולדעתו הדה אמרינן לקמן דאבד כמר אבד ודאבד כמר אבד, אחר פירושו לא יפסיק הלכתה לא כרבי יהודה ולא כרבנן, מי שירצה לעשות הכל כרבי יהודה או הכל כרבנן ולא שיתפוס כולה של שניהם. אומר לכאורה אתה יכול להחליט או ללכת הכל כרבי יהודה או הכל כרבנן, אתה לא יכול לתפוס כולה של שניהם. על זה, על מי שתופס כולות שסותרות זו את זו, אנחנו בדרך כלל אומרים הכסיל בחושך הולך. תירוץ הראש שהוא מביא כאן, ויש לומר, לעניין תפילה הקלו. לעניין תפילה הקלו זה באמת תירוץ קצת קשה, מה מיוחד בתפילה. יכול להיות שהנקודה היא שלעניין תפילה הקלו, כיוון שתפילה היא דרבנן וזמני תפילות, לכן שם הקלו ללכת אפילו בקולות שסותרות זו את זו. אבל כמובן אם אנחנו סופרים שקריאת שמע דאורייתא זה קצת יותר קשה, לכן במידה מסוימת יותר קל לנו כשאנחנו עוסקים בשיטת רבנו תם, שהוא סבור בעצם, הוא פוסק להלכה שקריאת שמע דרבנן. זה יכול להיות שלשיטתו זה יותר קל להבין את הרעיון הזה, אבל נדמה לי שאם אנחנו באים להסביר את שיטת רבנו תם, יש כאן איזושהי תפיסה עקרונית מבחינתו. דהיינו שהוא רואה את ההכרעה של הסוגיה, דאבד כמר אבד ודאבד כמר אבד, כהכרעה שאומרת בעצם ששתי השיטות האלה לגיטימיות, והן עד כדי כך לגיטימיות שאפשר אפילו לנהוג בהן בשתי קולות שסותרות זו את זו. דהיינו, אפשר אפילו באותו יום, שבאותו יום אדם יתפלל מנחה לאחר השקיעה, וכשאדם יתפלל מנחה לאחר השקיעה, סליחה, מנחה לאחר פלג המנחה, ובאותו יום כך, באותה, הוא נוהג כך כי הוא נוהג כשיטת חכמים, וכיוון ששיטת חכמים היא לגיטימית אז הוא יכול להתפלל מנחה, ודקה אחר כך הוא יכול להתפלל גם ערבית ולקרוא קריאת שמע קודם צאת הכוכבים, מפני שבאותו רגע הוא נוהג כשיטת רבי יהודה. דהיינו ששתי השיטות האלה הן נכונות אפילו באותו יום בו זמנית. ייתכן שגם הוא מסכים, שרק אין לנו חתים צל הזה, שאי אפשר לעשות שתי קולות שסותרות זו את זו ממש בו זמנית, באותו רגע ממש, לנהוג גם כחכמים וגם כרבי יהודה. אבל אם ברגע מסוים אתה אומר, אני כרגע עושה דבר מסוים על פי שיטת חכמים, ודקה אחר כך אתה עושה משהו על פי שיטת רבי יהודה, לדעת רבנו תם, הדבר הזה יכול להיות שהוא אפשרי. אבל כאמור, יש בו מן החידוש הגדול. הגישה הפשוטה היא שכמו שהראש ציטט, שכל אדם צריך להחליט האם הוא רבי יהודה או חכמים, צריך להחליט אם אתה סבור כמו דעה זאת או כמו דעה זאת. מעין הצעת פשרה בעניין הזה אנחנו מוצאים בשיטת הראש במסקנתו שם בסוף הסימן. אז הוא אומר, מי הוא נראה? דהנוהג כך צריך שיזהר שלא יתפלל תפילת המנחה מפלג המנחה ולמעלה, כיוון דחשיב לילה לעניין תפילת הערב. אם אני מבין נכון את דברי הראש, הרי שהראש אומר כאן שלפחות באותו יום שאדם לא ינהג בשני דברים שסותרים זה את זה. זאת אומרת כאן צמצום של ההתנגדות לעניין. רי בתוספות וגם הראש בתחילת דבריו סבר שההכרעה צריכה להיות הכרעה עקרונית. אדם צריך להחליט האם הוא רבי יהודה או חכמים, וברגע שיש לו החלטה אחת כזאת לדרכו בחיים, זאת ההחלטה שמחייבת אותו. לדעת הראש כאן מסתמן כיוון שאולי לפחות שבאותו יום לא ינהג שתי קולות שסותרות זו את זו. דהיינו באותו יום שאם הוא יתפלל מנחה לפני השקיעה, לאחר צאת הכוכבים, שבאותו יום ידאג האם הוא מתפלל מנחה לפני צאת הכוכבים ולאחר פלג המנחה, אז באותו יום שהוא יתפלל ערבית רק לאחר צאת הכוכבים. אבל אם הוא רוצה להתפלל ערבית ולקרוא קריאת שמע לפני צאת הכוכבים, הוא חייב להקפיד על כך שתפילת מנחה באותו יום תהיה לפני פלג המנחה. כך פחות או יותר יוצא מהשיטה הזאת. אם כן, יוצא לנו בסופו של דבר שבעצם יש לנו בנקודה הזאת שלוש שיטות. שיטת רבנו תם, שהוא מוכן גם לשתי קולות שסותרות זו את זו באותו יום, כיוון שלדעתו שתי השיטות הן שיטות לגיטימיות. באופן עקרוני יכול להיות שיטת רבנו תם בעצם קרובה לפשרה הזאת שהצענו בשם הראש, כיוון שהרי ממש בו זמנית אין לך איך תמצא כזה, זאת אומרת אין לך מציאות כזאת. אז ברור שאתה מתפלל קודם מנחה ואחר כך אתה מתפלל ערבית. אז פה כמו שאתה מוכן לעשות איזה פיצול בין שני ימים, יכול להיות שאפשר לדעתו לעשות פיצול גם באותו יום. אבל יותר מסתבר בשיטת הבנותם, שבאמת נדבר פה על שיטה עקרונית, שכיוון ששתי השיטות הן לגיטימיות ממילא, אנחנו רואים אותן כאפשריות, וכל אדם יכול לבחור אפילו באותו רגע גם את שיטת רבי יהודה וגם שיטת חכמים, ואין לנו בעיה עם זה, כיוון שבעצם העובדה שנתנו בשס את האופציה לבחור את שתי האופציות האלה, אז הרי שתיהן לגיטימיות. כמובן, כאמור, זאת הגישה הקיצונית. הגישה בצד השני, שאי אפשר בכלל, אדם צריך להחליט פעם אחת לכל החיים, זאת שיטה טרי בתוספות, כפי שנראה. והשיטה השלישית היא כמובן שיטת הראש, אותה פשרה שמאומצת בעצם גם להלכה, כפי שנראה עוד בסוף הדברים, שהשיטה הזאת בנויה על כך שלפחות באותו יום נדאג שלא לעשות שני דברים שסותרים זה את זה. ביום שבו אדם רוצה לקרוא קריאת שמע של ערבית קודם של כוכבים, הוא חייב לדאוג לכך שתפילת מנחה תקדם לפלג המנחה. מכוח הקושיות האלה נגד שיטת רבנו תם, מציע רי את הפתרון שלו שם בתוספות. על כן אומר רי, דוודאי קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. אומרת, בנקודה הזאת הוא מסכים עם רבנו תם, שקריאת שמע של בית הכנסת שהיא קודמת לצאת הכוכבים, היא הדבר העיקרי. בנקודה הזאת הוא מסכים עם רבנו תם, גם זה קשור לתפיסה העקרונית שלהם, שאם יש מנהג, ברור שיש לו יסודות. אלא שזה לא מתאים למשנה שמדברת על קריאת שמע רק לאחר צאת הכוכבים. על כך אומר רי, ואנו שמתפללים ערבית בעוד יום, סביר עלן, כי הנתנאי דגמרה, דאמרה משעה שקדש היום, וגם משעה שבני אדם נכנסים להסב, דהיינו סעודת ערב שבת, והיא הייתה בעוד יום, ומאותה שעה הווה זמן תפילה. וגם ראיה דרב מצל, הווה מצל של שבת בערב שבת, ומסתמה גם היה קורא קריאת שמע. מכל אותן הראיות, משמע, דקריאת שמע של בית הכנסת, היא העיקר. על כל פנים, לפי השיטה הזאת, יוצא ששיטת רי היא שאפשר לסמוך על כל אותן דעות בגמרא בדף בית עמוד בית, אותן ברייתות שהבאנו בזמנו, שמדברות על זמני קריאת שמע כזמני זמן שאני נכנס להסב, או בני אדם נכנסים להסב, או שעה שקדש היום, או שעה שבני אדם נכנסים להסב ערבי שבתות וכו'. וכל הזמנים האלה בעצם נותנים לנו איזו אפשרות לקרוא קריאת שמע של ערבית מוקדם יותר מאשר צאת הכוכבים. אבל ההבדל המשמעותי בין שתי השיטות הללו, של זו של רי וזו של רבנו תם, כמובן היא בכמות הזמן שאתה מאפשר לעצמך להקדים. כי לפי רבנו תם אנחנו יכולים להקדים מפלג המנחה, שזה שעה ורבע קודם סוף היום. לפי רי אנחנו מדברים על זמן שהוא קצר יותר יחסית, כי כל הזמנים האלה הם זמנים שהם פחות או יותר צמודי שקיעה, סמוכים ממש לתחילת היום, אבל הם נותנים לנו בערך להערכתי משהו כמו חצי שעה לפני צאת הכוכבים, כפי שעוד נראה בשיעור שנעסוק בו בשבוע הבא, בעיקר בשאלה של מנהגים במקומות מסוימים, בעיקר בארצות הצפון, מקומות שבהם הלילה יורד בשעות מאוחרות מאוד. נראה שגם שיטת רי וגם שיטת רבנו תם בעצם אינן עונות לגמרי על הבעיה, ונראה איך התמודדו פוסקים עם הדבר הזה, אבל כך רק בשבוע הבא. בינתיים נעבור לדון בשיטת רבנו יונה. בתלמידי רבנו יונה בתחילת המסכת גם הם התמודדו עם השאלה הזאת, הביאו שיטת רשי ושאלו עליה את השאלות הרגילות שאנחנו מכירים, ולכן הוא מציע את הפתרון הבא. אלא כך הוא העניין, שבבית הכנסת יקרא קריאת שמיים ברכותיה ויתפלל, ולא יכוון לצד ידי חובת קריאת שמע באותה קריאה, אלא לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, ויוצא ידי קריאת הברכות. ואחר כך, כשיהיה בביתו, קודם שיוכל אחר יציאת הכוכבים, יקרא אותה והתכוון לצאת בה ידי חובה, ויקרא אותה כולה במורה ובכוונת הלב. ואם לא ירצה לקרות אלא שתי פרשיות בלבד, סגל באחר. ואף על פי דאמרינן בירושלמי וצריך להזכיר את יציאת מצרים בזמנה, דמשמע שצריך לומר פרשה שלישית שיש בה יציאת מצרים בשעה שקורא אותה לחובה. אפילו אחר, כיוון שהזכיר את יציאת מצרים בברכות בשעה שקורא אותה בבית הכנסת, לא מצליחים להזכירה פעם אחרת. נעצור כאן לרגע, נמשיך אחר כך בציטוט מדבריו, ונסביר קודם כל מה שראינו עד כה. לדעתו כמובן הוא חוזר לשיטה הרגילה, וזאת שיטת חכמי ספרד בדרך כלל, שקריאת שמה של בית הכנסת שקודמת לצאת הכוכבים היא אינה קריאת שמה תקנית. בזה הוא שותף לרשי, שקריאת שמה העיקרית לא יכולה להיות לפני צאת הכוכבים. אלא שכאן הוא אינו מוכן לסמוך על קריאת שמה של המיטה, אלא הוא דורש שאדם יקרא קריאת שמה נוספת לפני שהוא סועד סעודת הערב שלו, לאחר צאת הכוכבים. הנקודה הזאת יכול להיות שבזה לכאורה הוא נראה שיכול לקרוא רשי. נדמה לי שרשי לא בהכרח התכוון לומר שלכתחילה יש לסמוך על אותה קריאת שמה שקורא אדם על מיטתו. אלא רשי התכוון לומר שגם אותם אנשים, המון אמריו שנמצאים בבית הכנסת וחושבים שיוצאים ידי חובה באותה קריאת שמה, והלא הם לא קוראים עוד פעם את שמה מאוחר יותר, על זה אומר רשי שבקריאת שמה שאדם קורא על מיטתו יצא, גם אם קורא שם רק פרשה ראשונה, שבדיעבד אפשר לצאת באותה קריאת שמה, ולא שהוא סובר שכך עקרונית יש לנהוג. אולי גם לדעת רשי לכתחילה יש לנהוג כמו השיטה הזאת של רבנו יונה, שאדם יקרא קריאת שמה לאחר צאת הכוכבים, לפני הסעודה או אחרי הסעודה, אבל לכל פנים שיקרא קריאת שמה בכוונת קריאה. רבנו יונה עצמו לא יכול לקבל את התפיסה הזאת, לסמוך על איזה קריאת שמה שאין מתכוונים לצאת בה ידי חובה. וכיוון שרבנו יונה עצמו סבור, ואני מצטט מקושיותיו נגד רשי, ועוד שאותה שעל מיטתו מתוך שחושב שאינה אלא להבריח המזיקים בלבד, כדלקמן פעמים שאינו חושש ואינו קורא אותה, ועוד שאינו מכוון לצאת בה ידי חובה מן התורה ומצוות צריכות כוונה, ואפילו מי שאמר שאינן צריכות כוונה מודה הוא שלכתחילה צריכות, ועוד שאפילו בלא זאת הכוונה צריך כוונת הלב לקבל עליו עול מלכות שמיים באורה, במורה, ובאותה שעל מידתו אינו מכוון על זה. אז זאת הטענה המרכזית שלו. ולכן הצעתו של רבנו יונה אומרת שמיד בצאת הכוכבים, אמנם אדם מתפלל בבית הכנסת והוא קורא שם את קריאת שמה שלא לצאת בה ידי חובה לפני צאת הכוכבים, אבל כשהוא מגיע לביתו ולאחר שיצאו הכוכבים, עוד קודם שהוא סועד סעודת הערב, וזה אני חושב שהוא מתכוון כאן כדי שאדם לא יהיה עבריין שהוא בא לביתו אוכל ועלול לשכוח וללכת לישון, לכן החובה שמוטלת עליו היא להקדים את קריאת שמה קודם שהוא אוכל, ואז הוא קורא קריאת שמה ויוצא בה ידי חובת קריאת שמה של ערבית. אלא שלדעתו, כיוון שהוא סובר ששתי פרשיות הן דאורייתא, לכן צריך להזכיר שתי הפרשיות האלה. לגבי יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים, הוא בוודאי רואה את זה כחלק מ... כיוון שאפילו אם יש מצווה להזכיר יציאת מצרים בלילה, הוא רואה את זה כחלק מזמן ערבית, ולגבי זה הוא מוכן לקבל שאותה זכירת יציאת מצרים שהזכיר אדם קודם צאת הכוכבים בברכות, הפודינו מיד מלכים, הגולל מקו כל הארצים, כן, והמכה בחורי מצרים וכולי, שם זה מספיק לו כדי שהוא יוצא ידי חובת זכירת יציאת מצרים. ואז הוא מתעורר לשאלה שמטרידה אותו, והיא שאלת הברכה בזמן קריאת שמה. כיוון שרבן יונה סבור כנראה שאף על פי שאין בברכות בברכות קריאת שמה משום ברכה לבטלה כשקוראים אותם קודם הזמן, כיוון שיש להם גם דין של תפילה, אבל הוא בהחלט רואה בברכות קריאת שמה גם במידה מסוימת ברכת המצוות של קריאת שמה. ואם כך, כשהוא בא לקרוא קריאת שמה לחסר כוכבים, הרי חסר עלו הברכה. לכן הוא כותב וכתב רב עמרם ז"ל, הכוונה לרב עמרם הגאון, שבשעה שקורא אותה יברך אשר קידשנו ומצאתה וציוונו לקרוא קריאת שמע. ואומר מורי הרב שאין זה נכון, שברכה זו לא מצינו אותה בשום מקום, ולפיכך נראה לו שיותר נכון שיאמר אהבת עולם שנתקלה אצלה. ואפילו קריאת פסוקים או קריאת תלמוד תורה מצינו שנפטר מברכה באמירתה וכו'. עיקר עניינו של רבנו יונה, הוא לא מוכן לוותר על הברכה, כי שוב, כאמור, הוא רואה בברכה הזאת גם כברכת המצוות, ולכן קריאת שמע זקוקה לברכת המצוות. לכן הוא מציע את ההצעה הבאה, שאדם, הצעתו של רב עמרם גאון לברך אשר קידשנו ומצאתה וציוונו לקרוא את שמע, לא מתקבלת על דעתו, כיוון שזה כאמור לא כתוב בשום מקום בש"ס, ואי אפשר לדעתו לברך ברכה שלא מצאנו אותה מפורשת בש"ס. לכן הוא מציע לברך את ברכת אהבת עולם, והוא מאפשר לברך אותה, כיוון שאומר שנהגו לברך אותה גם לקריאת פסוקים. הוא מבסס את דבריו על אותה סוגיה במסכת ברכות בדף י"א, ששם נראה שאם אדם משכים לקרוא לפני שהוא מתפלל, אז כתוב שם שהוא צריך לברך את ברכות התורה. ואם הוא כבר בירך ברכות התורה, סליחה, וגם ואם הוא כבר התפלל, אז הוא אמר אהבה רבה, אז הוא נפטר בברכת אהבה רבה מברכת התורה. וכיוון שכך, כיוון שנפטר בברכת אהבה רבה מברכת התורה, הוא לומד שהנה זאת ברכה שאפשר להגיד אותה סתם על קריאת פסוקים. כמובן הדברים האלה אינם מוכרחים, כי יכול להיות שמה שנאמר כאן זה שברכת אהבה רבה היא בעצם מתפקדת כברכות קריאת שמע, אלא שאם אדם אומר אותה ולא בירך ברכות התורה לפני כן, אז ודאי שהוא נפטר על ידה מברכת התורה, וזה לא אומר שאפשר להגיד אותה ככה בצורה חופשית על קריאת פסוקים. על כל פנים זאת שיטתו, כך הוא סבור. למעשה אני מדגיש שההצעה הזאת שלו לברך את ברכת אהבת עולם לא התקבלה, והיום כשעושים, כפי שעוד מעט נסביר, כשאדם מתפלל לפני כן, אז נוהגים לקרוא קריאת שמע לחצות הכוכבים באמת בלי שום ברכה. קודם שנגיע לסיכום של הדברים האלה הלכה למעשה, אני מבקש להדגיש שבתקופת הגאונים עלתה גם הצעה שבגלל הדילמה הזאת אולי לומר שתי זה פעמיים, להתפלל פעמיים כדי לפתור את הבעיה. וזאת שיטת רב הגאון, ואני אצטט אותה מתוך דברי תלמידי רבנו יונה. גם בראש הוא מביא את השיטה הזאת, וכך הוא אומר, ורבנו הגאון ז"ל אומר בדרך אחרת, שמתפלל עם הציבור בבית הכנסת ויקרא קריאת שמע כמו שקורא פסוקים, כדי להתפלל מתוך דברי תורה, כמו שאמרו בירושלמי, ולא יקרא ברכות, גם לא יענה אמן, בכוונה לצאת ידי חובה. אלא אם ירצה לומר עם הקהל בלא חתימה ובלא פתיחה, הרשות בידו. ולאחר יציאת הכוכבים, יקרא קריאת שמע עם ברכותיה לצאת ידי חובתו. ואף על פי שאינו סומך גאולה לתפילה, שאני מתפלל תחילה וקורא קריאת שמע אחר כך עם ברכותיה לכוונת חובה, אפילו אחרי מותר לעשות כן, כיוון שמתכוון למצווה להתפלל עם הציבור, שהתפילה נשמעת יותר ומקובלת לפני המקום. אז ההצעה הזאת בעצם של רב הגאון היא עדיין לא הצעה הצעה נוספת בשיטתו, עוד נזכיר בהמשך, אבל כרגע הוא מציע שבעצם בבית הכנסת אדם רק יתפלל, יקרא קריאת שמע בלי ברכות והוא יתפלל, ורק אחר כך כשבוא הביתה יקרא קריאת שמע עם הברכות. החיסרון הגדול בשיטה הזאת הוא כמובן שאין כאן סמיכת גאולה לתפילה בערבית, אבל בזה אומר רב הגאון שלדעתו אפשר להתגבר על זה, בגלל שכשעושים את זה לטובת תפילה בציבור, הוא סבור שתפילה בציבור עדיפה על פני סמיכת גאולה לתפילה בקריאת שמע של ערבית. הנקודה הזאת יש לה משמעות, אף על פי שאנחנו לא נוהגים כך בצורה שוטפת, אבל יש לזה משמעות להלכה, וכך אנחנו נוהגים להלכה. ומי שאיחר להגיע לבית הכנסת ומצא ציבור שעומדים להתפלל תפילת 18 בערבית, אז יתפלל קודם ערבית עם הציבור, ואחר כך יקרא קריאת שמע עם ברכותיה, ואף על פי שאינו סומך גאולה לתפילה, בכל זאת הוא יוצא ידי חובה, וכך ראוי לעשות, כי תפילה בציבור עדיפה, לפחות לגבי תפילת ערבית, זה לא נכון תפילת שחרית, אבל לגבי תפילת ערבית, תפילה בציבור עדיפה על פני סמיכת גאולה לתפילה בערבית. בכלל סמיכת גאולה לתפילה בערבית אנחנו יודעים שהיא חלשה יותר, גם בגלל שאנחנו לא מיד מסבידים את זה געל ישראל במתחילים 18, אלא אחרי געל ישראל יש השכיבנו, ואף על פי שהגמרא מדברת על גאולה עריכתה, ואחר כך יש גם קדיש, מה שאין לנו בשחרית למשל, ויש במקומות כאלה שאומרים גם אותם ברוך השם לעולם ויראו עינינו ויגל כבודנו, אותה ברכה מיוחדת שנהוגה עד היום גם בחוץ ארץ. לכן בתפילת ערבית אנחנו יודעים שסמיכת גאולה לתפילה היא לא בשיא עוצמתה, ממילא היא לא עומדת מול תפילה בציבור. זאת ההצעה שמציע כאן רב היגאון לגבי אותם מקומות, ואז הוא מציע את ההצעה היותר נכונה לדעתו, ומי שירצה להחמיר על עצמו יכול לעשות בדרך אחרת יותר נכונה, שיקרא בבית הכנסת קריאת שמע והברכות בלא חתימה ופתיחה, והתפלל עם הציבור, ואותה התפילה התפלל לשם נדבה, שהרי איברים מובדרים שעולת נדבה אינם מקריבים כל הלילה, ואחר כך בביתו יקרא קריאת שמע אחר יציאת הכוכבים בברכותיה, בפתיחות וחתימות, והתפלל לשם, פה יש גרסאות, לשם חובה או לשם נדבה, טוב, על זה לא ניכנס כרגע לשאלה איזו תפילה תהיה לשם חובה, איזו תפילה תהיה לשם נדבה. העיקרון של שיטתו הוא שבבית הכנסת יתפלל כדי להתפלל עם הציבור, אז הוא יתפלל תפילה אחת, אלא שאז הוא רק יקרא קריאת שמע ולא יברך את הברכות, כי לדעתו אסור כנראה לברך את הברכות אלא בקריאת שמע אמיתית, הוא ודאי רואה אותה כנראה את הברכות כצמודות לקריאת שמע, ואין להם משמעות עצמאית מלבד עצמדתן לקריאת שמע, מלבד היותן ברכות קריאת שמע, ולכן אותן יש לומר רק ביחד עם קריאת שמע שיוצאים בידי חובה. אם כך, לפני התפילה, סליחה, לפני צאת הכוכבים, כשהוא מתפלל בבית הכנסת עם הציבור, אז הוא יקרא קריאת שמע בלי ברכות, או עם הברכות בלי הפתיחה והחתימה, שזה בעצם המשמעות היא בלי ברכות, ואחר כך יסמוך גאולה לתפילה ויתפלל בציבור, סליחה, לא יסמוך גאולה לתפילה, כי אין לו כאן, הוא לא מברך את הברכות, אלא אחר כך יתפלל בציבור ויתפלל 18, ולאחר מכן, כשבבוא הביתה, לאחר צאת הכוכבים, אז הוא יקרא קריאת שמע בברכותיה, ויסמוך גאולה לתפילה, ויתפלל עוד פעם, והתפילה השנייה, כמובן, היא תהיה תפילה שבה יש סמיכות גאולה לתפילה. שתי התפילות, כמובן, הן בעצם כל אחת משיגה מטרה אחת. התפילה הראשונה משיגה את התפילה בציבור, התפילה השנייה משיגה לנו את סמיכת גאולה לתפילה. זאת אומרת, בעוד שבהצעה הראשונה האדם היה צריך להכריע בין שתי הצעות הללו, ורב היגאון העדיף כמובן בתפילה בציבור על פני סמיכת גאולה לתפילה, פה הוא אומר שאדם יעשה את שני, יתפלל פעמיים, אחת לחובה ואחת לנדבה, והוא אומר מפני שהוא עושה את זה כדי להרוויח בתפילה השנייה את הרווח של סמיכת גאולה לתפילה, אז אפילו אינו צריך לחדש בדבר, כי יש כלל שאדם יכול להתפלל תפילה נוספת כתפילת נדבה רק אם הוא מחדש בדבר. אבל אם אדם מתפלל את התפילה השנייה כשיש סיבה שמצדיקה את הרעיון החדש של התפילה, זה עצמו נחשב לדעתו חידוש דבר בתפילתו, ולכן לדעתו אפשר לוותר על תוספת כלשהי בתפילה ואפשר להתפלל בצורה הזאת. כמובן זאת גישה שמיועדת באמת למי שמקפיד וירא שמיים, אנשים מיוחדים למידת חסידות, לא זאת השיטה הנהוגה היום בדרך כלל. אז כאמור, כמו שראינו, יש לנו פה מגוון רחב של דעות. מבחינת הלכה למעשה, מה שנהוג היום, כמובן ברוב המקומות היום נוהגים לכתחילה להתפלל תפילת ערבית וקריאת שמע של ערבית לאחר צאת הכוכבים, ובזמננו באמת התנאים הם תנאים כאלה שמאפשרים להתפלל בצורה תקנית באופן כזה, ולכן אין סיבה לחפש קולות. אבל יש מקומות, בעיקר בחוץ לארץ, שנוהגים להתפלל מנחה וערבית בסמוכות, וערבית קודם צאת הכוכבים, בזה יש לנהוג על פי השיטה הזאת, דהיינו שאם מתפללים ערבית לפני צאת הכוכבים וקוראים קריאת שמה לפני צאת הכוכבים, אז כשמגיעים הביתה כמובן יש לדאוג לקרוא קריאת שמה של ערבית בלי ברכות עוד פעם אחת, רצוי כמה שיותר בצמוד לצאת הכוכבים. כמובן ביום כזה ראוי ש או תפילת מנחה של אותו יום תקדם לפלג המנחה, וכך באמת מקפידים לנהוג במקומות רבים, במיוחד גם בארץ ישראל בשבתות הקיץ שנוהגים במקומות רבים להקדים תפילת ערבית כדי לאפשר סעודת שבת עם הילדים בתנאים טובים יותר. אז יש להקפיד שזמן תפילת מנחה תהיה באותו יום קודם פלג המנחה. אבל יש בעיקר בחוץ הארץ ובמקומות רבים שנוהגים גם להתפלל מנחה לאחר פלג המנחה בערבית קודם צאת הכוכבים, ויש להם על מי לסמוך כמו שסיפרנו קודם על פי שיטת רבנו תם. נעצור כאן עכשיו, בשיעור הבא נרחיב קצת גם בנקודה הזאת של המנהג, ובעיקר נתייחס לצורת קריאת שמע במקומות שבהם יש בעיה גם עם ההקדמה הזאת, כי הלילה יורד מאוד מאוד מאוחר, נראה איך התמודדו עם זה הפוסקים. שבוע טוב.
ראינו בפעמים הקודמות דין קביעות סעודה, אדם שאוכל שיעור של 4 ביצים, או אולי שיעור גדול יותר של 6 או 8 ביצים כשיעור ארוחת בוקר או ערב, מברך ברכת המזון, ואם הוא יודע מתחילה, אז מברך גם המוציא לכם מן הארץ על המזונות. חידוש גדול כתב המגן אברהם, בסימן קוף סמכת, סעיף קטן י' ג'. לדעתו, פת הבאה בכסנים, שהיא בכמות קטנה יותר, היא לא 4 ביצים, אבל יחד עם יתר המאכלים בסעודה, היא מגיעה לשיעור של קביעות סעודה, הרי שהאדם מתחייב בברכת המזון. כלומר, למרות שהוא אכל מזונות, פחות משיעור קביעות סעודה, שאר האוכל מצטרף. עכשיו, דבר ברור שאם אדם יאכל בלי מזונות בכלל, יאכל ארוחת צהריים מאוד מאוד גדולה, אנחנו פוסקים להלכה שלא מברכים ברכת המזון, כי הוא לא אכל לחם, הוא לא אכל מזונות, לא אכל לחם, למרות שגם זה היה מקום לדון, אבל כך אנחנו פוסקים למעשה. במקרה שלנו, האדם אכל מזונות, אבל לא בשיעור של קביעות סעודה, הוא אכל פחות. אבל כיוון שהוא אכל מזונות, זה מצטרף לשאר הדברים, וממילא מברכים על זה ברכת המזון. החידוש הזה, חידוש גדול מאוד, ויש רבים שחלקו על המגן אברהם, אחידה חלק על המגן אברהם, וטען שהדברים לא מצטרפים, כך הוא טוען להוכיח מקודשי מזבח, ששני דברים שהשיעורים שלהם שונים לא מצטרפים. יש מקום לבחון את הקשר כמובן מן הדברים, אבל כך הוא קובע. גם בערוך השולחן חלק על דברי המגן אברהם, כך עולה מדבריו של החזון איש גם. גם שוט יביע עומר בחלק ח' בסימן כף ב' עוד כף א', כותב שאין לחוש למגן אברהם ואין לברך ברכת המזון, אלא אם כן אכל ממזונות, מפת הבאה בכסנין, בשיעור קביעות סעודה. אבל למרות הדברים האלה, המשנה ברורה בסימן קוף סמכת, סעיף קטן כף דלד, פסק את דברי המגן אברהם להלכה, ולמעשה מדברי הפוסקים בדורנו, בדרך כלל, אמנם יביא עומר מקודם מקל, אבל בדרך כלל נראה מדבריהם שכתבו כן להחמיר בדבר הזה, אבל בצורה בכל אופן מקלה יותר מאשר מזונות ממש. למשל, בשוט שבט הלוי, בחלק ז' בסימן קפה, כותב שלמרות שראוי להקפיד באכילת מזונות מעל דלת ביצים, אולי לא לאכול כי זה ספק, אולי צריך לברך ברכת המזון, אולי לא צריך כמו שראינו בעבר, כאשר מדובר על צירוף של מזונות ודברים אחרים, לא צריך לחוש בצירוף לדלת ביצים. בצירוף צריך לחשוב רק אם זה מגיע לשיעור גדול של קביעות סעודה, שאמרנו שקשה לדעת כמה זה, 6 ביצים, 8 ביצים, אבל שיעור שאנשים רגילים לאכול בסעודת בוקר וערב, רק אם זה מצטרף ברמה כזאת, אז יש לברך ברכת המזון, אבל בצירוף לרמה הנמוכה יותר, לרמה של 4 ביצים, אין לברך ברכת המזון, כי כל דברי המגן אברהם הם חידוש וחומרה, אז דיינו שנחמיר בהם בעיקר שיעור קביעות סעודה, שכפי שראינו הוא כשיעור ארוחת בוקר או ערב, שיעור סעודה שרגילים לאכול באותה מציאות ובאותו מקום. הדברים האלה של המגן אברהם יש להם השלכות מרחיקות לכת, כי הדבר הזה אומר שהרבה מאוד פעמים אם אדם אוכל מזונות בסעודה יכול להתחייב בברכת המזון, וזה דבר מאוד מצוי. אנשים לא רגילים להקפיד על זה. לפי זה, זה יכול להפוך המון ארוחות לארוחות של ברכת המזון. ובעזרת השם, אנחנו נראה שיש כמה וכמה דברים נוספים שמצמצמים ומעמידים את המגן אברהם בצורה שונה ומקלים בכמה דברים, כפי שנראה בעזרת השם בהמשך.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומיציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.